אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.
האם ישו יחזור בשנת 26? האם תהיה תקיפה באיראן לפני סוף החודש? האם חמינאי הוחלף? טראמפ יזכה שוב בנשיאות? והאם האנושות תגלה חיים מחוץ לכדור הארץ? כל אלו היו אימורים אמיתיים בפלטפורמת הפולימרקט. כן, אנשים ברחבי העולם שמים כסף אמיתי על העתיד, על מלחמות, פוליטיקה, דת, אסונות ואפילו על סוף העולם. ובזמן שרובנו צורכים חדשות כדי להבין מה קורה, יש אנשים שפשוט נכנסים לפולימרקט כדי לראות מה הסיכויים. כי שם העתיד באמת הוא כבר לא רק תחזית, הוא נכס שנסחר בכסף. אז מה זה אומר בכלל שוק חיזוי? למה אנשים התחילו להאמין לפלטפורמות האלה יותר מלסקרים או למומחים? מה קורה כשמיליארדי דולרים זורמים לאימור על אירועים עולמיים? והאם יכול להיות שפלטפורמות כאלו כבר לא רק מנבאות את המציאות, אלא מתחילות ממש לעצב אותה? כדי להבין את העולם הזה, נמצא איתנו היום פרופסור צחי חיית מאוניברסיטת רייכמן, מבית ספר סמי עופר לתקשורת, שחוקר חוכמת המונים, רשתות חברתיות ואמינות מידע, ואחד החוקרים הבולטים בישראל בתחום. מה שלומך, צחי?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר גמור, אתה כבר פעם שנייה פה אצלנו, שזה מרגש.
כיף להגיע פעם שנייה.
והיום אנחנו מדברים על משהו סופר רלוונטי ומעניין. אתה בעצם כבר שנים חוקר רשתות חברתיות, חוכמת ההמונים, ועכשיו יש משהו שהוא עולה לכותרות כל הזמן, ופתאום כולם מסתכלים בעצם על הפולימרקט. מתי הבנת שזה לא ניסוי אינטרנטי, זה משהו שממש משפיע על המציאות שלנו?
אז ככה, אני טיפה ארחיב את זה ואני אגיד, פולימרקט זה באמת מה שאנחנו רואים כל הזמן, ועכשיו עם ההתקפה של איראן, אני לא יודע מתי ישמעו את זה, אבל סביב המלחמה עם איראן, אז ראינו כל הזמן בקבוצות וואטסאפ שלנו, כל מיני אימורים, מתי תהיה ההתקפה, עד איזה תאריך וכאלה, אבל זה חלק ממשהו יותר רחב, שווקי ניבוי. והאמת היא שזה משהו שהוא קיים כבר הרבה זמן. אני התחלתי לשים לזה יותר לב אחרי הבחירות השניות שטראמפ זכה, כלומר לא בפעם הראשונה אלא בפעם השנייה, שאז בעצם הסקרים היו לא כל כך מדויקים בניבוי אם הוא ינצח או לא, והשווקי ניבוי נתנו ניבוי מאוד מאוד טוב גם שמה וגם קצת אחר כך עם ממדני שזכה בראשות עיריית ניו יורק, אז גם שמה שווקי הניבוי נתנו ניבוי מאוד מאוד טוב, יותר מדויק אפילו מסקרים. אז שמתי עוד יותר לב למה שקורה שמה, ואז באמת גם גדל מבחינת ההיקף, אז באמת התחלתי יותר להתמקד בזה.
אז באמת אולי למי שלא חי את התחום, איך היית מסביר מה זה בכלל שוק חיזוי? ולמה מה שאתה אומר הגיוני שזה מצליח לחזות אירועים יותר טוב ממומחים נגיד או מסקרים?
אוקיי, אז זה שאלות טובות חשובות. אז קודם כל, מה זה בעצם שוק ניבוי? אנחנו בעצם מדברים על איזושהי פלטפורמה, שתי פלטפורמות הגדולות העיקריות זה קלשי ופולימרקט, שהן בעצם עושות, כמו שיש לנו מניות, אז הן עושות איזה שהן ניירות ערך על אירועים שקורים בעולם האמיתי, ואז אנחנו יכולים לקנות את זה או למכור את זה, וזה צריך להיות איזשהו אירוע שיש לו תשובה מדויקת. כלומר, נניח מי ינצח בבחירות, או נניח איזה קבוצה תנצח, או נניח האם ישו יחזור עד תאריך מסוים, באמת יש כזה אימור. אז זה בעצם שאלות שמאוד ברור מה ההגדרה שלהם. ועוד משהו מאוד חשוב זה ש... בשונה מאימורים שיש איזושהי חברה שקובעת מה יהיה השער, פה זה נובע רק ממה שהמשתמשים משקיעים. כלומר, אם הרבה אומרים שמשהו יקרה, אז כל מי שאימר על זה שזה יקרה יזכה בפחות. וההפך, כלומר, אם מעט מאוד אומרים שמישהו ינצח בבחירות ואתה ניחשת, אז אתה תזכה ביותר כסף. השער של הזכייה נובע רק מהמסחר, מכמה אנשים משקיעים. אז זה ככה מאוד מאוד בגדול. ולמה זה בעצם טוב או יותר מדויק? אז אם נשווה את זה שנייה לסקר, אז אנחנו יכולים כולנו לחשוב כמה פעמים אנחנו מקבלים סקר, וקודם כל אנחנו בכלל עונים עליו. אבל נניח שענינו, כמה אנחנו עונים עליו מדויק? מה התמריץ שלנו להגיד עכשיו נשב ונענה על כל שאלה מאוד מדויק ומדויק? ואני יכול להגיד שאפילו אני, כשיש את המשובים של הסוף סמסטר, ואני באמת רוצה שסטודנטים יענו, ואני מבקש מהם, עדיין, האחוז הענות הוא נורא נורא נמוך. ואז בעצם עולה שאלה, מה הערך של זה? כלומר, כמה אנחנו באמת יכולים לסמוך על זה, אם שולחים סקר ו-5-10 אחוז עונים? כמה זה מייצג? ועוד דבר, כמה באמת התשובות נכונות, כמה בן אדם ישב ובאמת השקיע. עכשיו, בפולימרקט או בקלשי, מה שקורה זה שאני משקיע כסף. כלומר, אני שם את הכסף שלי. ואז יש לי הרבה יותר, באנגלית קוראים לזה skin in the game. כלומר, אני שמתי כסף, אז אני משקיע מחשבה, יש לי מוטיבציה מאוד חזקה להשקיע מחשבה ולנסות לחשוב מה באמת יקרה. אז זה דבר אחד. והדבר השני זה גם, אם תחשבי על זה, כשאנחנו מדברים על שווקי ניבוי, זה לא שואלים אותי, צחי, למי אתה הולך להצביע. שואלים אותי, מי לדעתך ינצח בבחירות? ואז זה מצריך ממני לעשות מחשבה אחרת, כלומר לנסות להסתכל על אנשים, ואם אנקדוטלית נגיד, שנניח בסקר אני לא לגמרי רוצה להגיד שאני אצביע לטראמפ, כי זה לא מצטייר טוב, או אני לא רוצה להגיד שאני שמאלני, כי זה לא מצטייר טוב, אז פה לא שואלים אותי מה אני רוצה לעשות, שואלים אותי על מה אנשים אחרים. וזה בפסיכולוגיה חברתית, יש אפקט שקוראים לו third person effect, שהרבה פעמים יותר קל לנו להגיד משהו על אנשים אחרים מאשר על עצמנו. קלאסי זה פרסומות, כמה פרסומות משפיעות עליך, לא כל כך, כמה זה משפיע על אחרים, כי אחרים מושפעים מזה. אז שני ההיבטים האלה, כלומר גם ההיבט של הכסף וגם ההיבט של ה- third person effect, זה ששואלים אותי מה לדעתי יקרה עם אנשים אחרים, זה בעצם משהו שנותן לזה את הכוח. שוב, אולי ניגע בזה אחר כך, אני לא טוען שזה מדויק ב-100%, אבל זה מה שגורם לזה להיות יותר מעניין, מבחינת הפוטנציאל של הערך של מה שרואים שם.
אז באמת, יש משהו כמעט ממכר ברעיון הזה, של לראות את העתיד מתומחר בכסף בזמן אמת. למה אתה חושב שאנשים כאילו כל כך אוהבים את זה ומאמינים לזה?
אז קודם כל, אני אתחיל באנקדוטה, שתמיד שמראיינים אותי כדומת הפודקאסט הזה, או אקדמיים באופן כללי, אז אחד האתגרים או מה שתמיד אני שומע זה ש... טוב, תן לנו תשובה של כן ולא. ונורא קשה לתת תשובה של כן ולא. האקדמיים תמיד אומרים, זה מורכב, צריך להבין את כל ההיבטים, ויש אנשים שהם ככה, ויש אנשים שהם ככה, ויש נורא רצון לכולנו לקבל איזושהי תשובה קונקרטית של כן, לא, מה האחוז שזה יקרה, ולא להיכנס לכל הניתוחים, כי יש כל כך הרבה מידע, זה נורא קשה להתמודד עם כל זה. אז אנחנו מחפשים איזושהי תשובה שתהיה פשוטה, יש שורה תחתונה מספר, וזהו. וזה נורא, נורא מפתה. מעבר לזה, גם יש לי פה את האפשרות לשחק, להשקיע בזה, וזה נורא נורא מפתה, כי יש שם גם הימורי ספורט לכל דבר, ואני יכול לאמר שם. אבל זה הופך את הסיפור הזה ללא סתם במרכאות משהו שאני קורא פרשנויות, אלא ממש אני רואה מסחר, אני רואה כמה כסף, אני רואה שזה עולה, יורד לאורך זמן, ואני רואה נתונים בזמן אמת. ואז אם אני מאוד רוצה לדעת משהו, זה מקור מאוד מאוד אטרקטיבי מבחינתי. אני ממש יכול לדעת מתי תהיה התקפה מאיראן, ממש אני יכול לדעת מי נצח בבחירות, וזה משהו אובייקטיבי, זה חוכמת ההמונים, זה מה שאנשים אומרים, בגלל זה מקור שהוא כל כך מושך אנשים אליו.
אז באמת, האמת, אני בדיוק קורא את הספר של חוכמת ההמונים הזה, כזה בדיוק מתחבר לי. ובאמת, התיאוריה המקורית של פולימרקט זה נשמע כמו משהו ממש אידיאליסטי, שאנשים שמים כסף על מה שהם באמת חושבים שיקרה בפועל, ואז באמת מתקבלת חוכמת ההמונים. אבל בפועל, אם אני מסתכלת כזה מנתונים שראיתי באינטרנט, 0.04% מהמשתמשים גרפו בערך יותר מ-70% מהרווחים בפלטפורמה. נכון. אז באיזה שלב באמת זה מפסיק להיות כלי חיזוי, וזה הופך להיות יותר קזינו כזה של שחקנים מתוחכמים?
אוקיי, אז שאלה טובה. אני חושב שנגיד משהו על חוכמת ההמונים. לא ניכנס ממש לתיאוריה, אבל בחוכמת ההמונים יש איזשהו רעיון שקודם כל אני לא מושפע ממה שאנשים אחרים אומרים. אני נותן את הערכה שלי, שזה לא לגמרי קורה בפולימרקט, וגם שיש הרבה אנשים שהם לא תלויים אחד בשני, שהם יכולים לתת את התשובות. ואז אנחנו כבר רואים שזה לא ממש חוכמת ההמונים. אבל אם נקדם את זה עוד צעד קדימה, זה מעלה שאלה נורא רחבה על, על למי יש מידע. כשאנחנו מדברים על מסחר בבורסה, אז אנחנו מדברים על זה שאסור לי לסחור עם מידע פנים. כלומר, אם אני יודע שמשהו הולך לקרות, זה עבירה פלילית, אם אני הולך ועושה על סמך זה משהו. עכשיו, בפולימרקט זה הרבה יותר מורכב, כי מה זה בכלל מידע פנים? איך אנחנו בכלל מגדירים את זה? וברור שפתאום נפתח עולם ענק של מידע שפעם לא היה לו שום ערך, והיום פתאום אני יכול להרוויח מזה הרבה מאוד כסף. אז זה מוביל להמון גם שאלות אתיות, אבל גם שאלות ביטחוניות מאוד בעייתיות על, על מה קורה עם כל המידע הזה. ואני רוצה גם להגיד על זה משהו שיש, כשמראיינים, כשראינו את המנכ״ל של פולימרקט, הוא אמר שמבחינתו, זה בעצם הפלטפורמה, המטרה שלה היא, היא לנבא את העתיד. זאת המטרה. ולטענתו זה גם הכלי הכי טוב שיש. ואז הוא אמר במשתמע שמבחינתו זה בכלל לא בעייתי אם יהיה סחר במידע פנים. כי עדיין השורה התחתונה, אנשים ידעו מה הולך לקרות. ויש לזה כל מיני תועלות, לא חייבים להיכנס לזה עכשיו, אבל זה יכול להיות מאוד יעיל בשביל אנשים להסתמך על המידע הזה, לכל מיני החלטות. אז מבחינתו אין בעיה עם מידע פנים, אבל אנחנו יודעים, וזה נוגע לאחוזים שדיברת עליהם קודם, אנחנו יודעים שרוב הרווחים הולכים לאט קראת לזה שחקנים מתוחכמים. אני אגיד לאנשים שיש להם איזשהו מידע. אחת הדוגמאות היא שלפני החטיפה נקרא לזה של נשיא ונצואלה, אז בדיעבד אנחנו יודעים שהיה מישהו מהכוחות המיוחדים בארצות הברית שימר ורוויח 400 אלף דולר, אז מה מידע שהיה לו? עכשיו, פה כבר יש חקירה, וזה באמת ברור שזה מאוד מאוד בעייתי, אבל זה נורא מורכב, כי נחשוב על, על מצב בישראל שאני רואה משהו קורה ליד בסיס חיל אוויר, ואני מבין שמשהו הולך לקרות ואז אני מאמר. אין לי מידע פנים, אני ראיתי משהו קורה, זה משהו שתמיד היו עושים. אבל זה ממש מייצר סכנה ביטחונית. כלומר, השחקנים המתוחכמים האלה, או אנשים שיש להם מידע פנים, ממש יכולים להציב לנו כחברה, או לנו כמדינה, מבחינה ביטחונית, ממש סיכונים, כי ברור שאיראן לצורך העניין מסתכלת על מה קורה שם, ומנסה להבין מאיפה האימורים האלה מגיעים, וזה מאוד מאוד משמעותי, וברגע שיש פלטפורמות שמאפשרות לעשות את זה בצורה אנונימית, יש פה פתח מאוד מאוד בעייתי. ואם נחבר את זה בחזרה לחוכמת האמונים, אז בעצם זה גם אומר שאין פה באמת את חוכמת האמונים. אולי זה נותן ניבוי, למרות שאם נחבר לסטטיסטיקות, בהרבה מקרים זה גם לא ניבוי מדויק. מה שקורה זה שכששחקנים מתוחכמים נותנים את הניבוי, הם באמת זוכים, אבל הרבה פעמים יש אימורים שלא קולעים. אז בעצם אנחנו גם לא מקבלים ניבוי מדויק של העתיד, וגם מעט מאוד שחקנים מתוחכמים הם אלה שמרוויחים את עיקר הכסף. אז יש פה סיטואציה נורא בעייתית.
אז באמת איפה עובר הקו הזה בין, אוקיי, אני בצבא, ואני יודעת שהולכים לחטוף את נשיא ונצואלה, ואני מאמרת על זה בפולימרקט, לעומת באמת אני רואה שיירת של רכבים בכניסה לאיזה בסיס, ואני אומרת, אוקיי, זה, אני מסיקה שיכול להיות איזשהו מבצע, אז מתי באמת תצפית כזו יכולה להפוך ממש לריגול?
אז אני אזרות פה גם את המדד הפיצה שהיה, אני לא יודע אם את מכירה, כן, את מדד, כן, הפיצה של כמה פיצות מזמינים או לקריה או לפנטגון, וזה נותן איזו אינדיקציה שקורה שם משהו והולך כנראה להיות איזשהו מבצע. אז יש כל מיני מדדים שגם בשוק המניות מסתמכים עליהם. כלומר, גם אני, כשאני משקיע בשוק המניות ואני חושש שתהיה מלחמה, אז אני יכול להשקיע בדברים מסוימים. כלומר, אני חושב שתהיה מלחמה, אני חושב שתהיה מלחמה באיראן, אז אני משקיע בנפט, אני מפעיל שיקולים, וזה בגבול הלגיטימי. זה משהו שהוא בסדר. אם אני יודע, ואני עושה את זה, זאת עבירה פלילית. עכשיו, איפה הגבול הזה עובר? זה נורא מורכב במקום כמו פולימרקט לשים את הגבול הזה, אבל אפילו עוד לפני שמדברים על הגבול, כשאנחנו מדברים על עשרות אלפי מאמרים, זה אפילו לא פרקטי לחשוב על איך בכלל אפשר לעשות לזה איזושהי רגולציה. כלומר, הרשות שאמורה לעשות הרגולציה הזאת בארצות הברית היא מאוד קטנה, וזה משהו שהוא גלובלי. אז הבעיה היא עוד לפני שאפילו קובעים את הגבולות של מה מותר ומה אסור, גם צריך להבין שאין לנו ממש יכולת לאכוף את זה מבחינת הרגולטור. כלומר, זו סיטואציה נורא נורא מורכבת. נגיד עוד משהו, שבארצות הברית בכלל עכשיו מבחינת הממשל, הגישה היא שלא לעשות את זה רגולציה. כלומר, להתיר את השימוש בזה. בממשל הדמוקרטיה היה שיח על רגולציה, עכשיו מדובר על להוריד את הרגולציה לגמרי מזה, אז באמת יש פה הרבה רבדים של מורכבות, איך בכלל אפשר להתנהל עם זה.
אבל בסוף נגיד אם, לא יודעת, איראן, רוסיה, כל מיני גורמים עוינים נגיד לנו, מסתכלים על פולימרקט כדי להבין מה קורה נגיד אצלנו ומה אנחנו חושבים, אז כאילו אנחנו יוצרים לעצמנו איזשהו ערוץ מודיעיני או סינתי פתוח שהם יכולים פשוט להבין מה אנחנו הולכים לעשות, ויש פה סכנה של ממש.
חד משמעית. אני אגיד עוד משהו על זה, וזה ירחיב את זה לעוד נקודה, ואז אני גם אחזור למה שאמרת. צריכים גם להסתכל על מה הסכומים, כמה משקיעים בכל חיזוי או כל ניבוי. כי אם זה משהו שהוא עשרות אלפי דולרים או מאות אלפי דולרים, אז יחסית קל גם לעשות שם מניפולציות. ואני מניח שאם אנחנו נגיע למקום שזה באמת בעיה של ביטחון שדה, אנחנו נראה גם דברים כאלה. כלומר, שעושים הימורים סתם ולעשות רע, שאי אפשר יהיה לדעת מה אמיתי. אני מניח שכבר במידה מסוימת עושים את זה היום. בשביל לנסות להתמודד עם זה, אבל זאת באמת בעיה מאוד רצינית, כי שוב, התמריץ הוא נורא חזק לאנשים שפתאום יש להם מידע שהם יכולים להרוויח עליו כסף, ובעצם גם אם אני לא הייתי חושב בשום מצב אחר למסור מידע כזה, פתאום יש לי אפשרות לעשות את זה, וזאת בעיה נורא נורא גדולה. אגב, אני לא יודע אם זאת הבעיה הכי גדולה בפלטפורמות האלה, אבל זאת בעיה מאוד מאוד גדולה. מעבר לזה אני אגיד גם שאם אנחנו מסתכלים על בחירות, ואני לא יודע מתי ישמעו את הפודקאסט, אבל סביר להניח שקצת אחרי הפודקאסט יהיו בחירות בישראל, אז אני חושב שבעתיד אין לי ספק בארצות הברית, זה כבר קורה, שאתרים כמו פולימרקט יהיו מקור שגם בכתבות חדשות וגם בעיתונים יתייחסו למה השאר בפולימרקט לגבי מי נצח בבחירות. אגב, עכשיו אם מסתכלים נכון להיום, אז בישראל רוב הסיכויים זה שבנימין נתניהו ינצח. אבל אם אנחנו מדברים על זה שפוליטיקאים יודעים את זה, ושיועצים פוליטיים יודעים את זה, אז כמה זה מופרך להניח שהם ישקיעו כסף, בשביל שהמועמד שלהם ייראה כמישהו שיש לו יותר סיכוי לנצח, ואז זה יכול גם להשפיע על אנשים שרואים את זה. כלומר, גם פה יש לנו מורכבות ביכולת להשפיע על הממצאים שם, כי בשונה מסקר, פה אני יכול כמה פעמים שאני רוצה להשקיע, וכמה כסף שאני רוצה, ומי שמסתכל על המספרים לא באמת יודע מה קרה מאחורי הקלעים.
זהו, אם אני רואה נגיד סקר של בחירות, ואני אומרת, אוקיי, רואים פה שהמועמד X עומד לנצח בבחירות. זה יכול לגרום לי ממש להצביע לאותו מועמד ולשים על זה כסף. זה כאילו ממש יכול להשפיע על הדמוקרטיה.
נכון, נכון. יש פה בעיה אמיתית, בפוטנציאל שזה להשפיע על הבחירות. חשוב להגיד שכל מקור נתונים, כל דרך שבה אנחנו אוספים נתונים, יש בה בעיות. זה לא יוצא דופן בשווקי ניבוי. אבל פה אנחנו ממש נמצאים בשלב מאוד ראשוני של זה, ואין שום רגולציה. אז אני רוצה להניח שעם הזמן תתפתח איזושהי רגולציה, אם לא בארצות הברית, אז אולי באיחוד האירופי ואולי במדינות אחרות, אבל נכון לעכשיו יש פה פרצה מאוד מאוד גדולה, באמת מאוד בעייתית, וזה עוד לפני שדיברנו על זה שיש שם האפשרות גם לאמר, ואם אני אעשה את זה בצורה אנונימית, אנחנו יכולים גם לדבר על קטינים שמאמרים, על אירועי ספורט, על כל מיני דברים, וגם פה מה אנחנו עושים מבחינת רגולציה. אז יש פה הרבה רבדים של מורכבויות, אגב, זה תמיד קורה כשיש טכנולוגיה חדשה, יש כל מיני מורכבויות שלאט לאט לומדים להתמודד איתם, אבל כן חשוב להבין את כל המורכבויות שיש פה.
אז באמת, ספציפית, אתה אומר מורכבויות, אבל אם אנחנו מסתכלים על ארצות הברית, אז טראמפ ג'וניור הוא יועץ לפולימרקט, וטראמפ עצמו הוא מקדם מין truth predict כזה, אז מה הסיכוי בעצם לחסל, כאילו, את הסכנות פה? מה הסיכוי לרגולציה אמיתית?
אז בקדנציה הנוכחית של טראמפ, אני קשה לי מאוד לראות מצב שתהיה רגולציה. אני לא רואה את זה קורה. אני כן יכול לראות שאם יהיו בעיות או איומים ביטחוניים, זה כן יטופל נקודתית, אבל אני חושב שיש פה באמת סיכוי אפסי שתהיה רגולציה עכשיו במהלך הקטנציה הזאת של טראמפ, אבל יש גם את האיחוד האירופי ויש גם מדינות אחרות שיכולות לחשוב מה עושים. אני חושב שחלק מהרעיון זה להבין את הבעיה שיש פה בשביל שהמחוקקים יתחילו לחשוב על זה. אבל אני לא רואה מצב שבארצות הברית יהיה איזושהי רגולציה. במהלך הקדנציה הנוכחית של טראמפ.
ומבחינת, אתה עשית הרי מחקר פיילוט לגבי זה, ובמחקר שלך הסטודנטים דירגו את פולימרקט כאמין יותר מסקרים רגילים. מה לדעתך זה אומר על הדור שלנו?
אני חושב שזה אומר כמה דברים. אני חושב שקודם כל זה אומר שיש סקפטיות לגבי סקרים, לגבי מקור נתונים שהוא סקר. וזאת סקפטיות שהיא בריאה. כלומר, סקרים יש איתם הרבה בעיות. אנחנו ראינו את זה באין ספור דוגמאות. לצד זה אני חושב שיש נקרא לזה איזשהו רצון, איזושהי שאיפה שמישהו חיצוני יעשה איזשהו מדד אמיתי במרכאות, משהו אובייקטיבי. ואני חושב שעדיין ברמה של תפיסה יש הרבה אנשים שתופסים את מה שיש בפולימרקט או בקלשי כמשהו שהוא מדויק, כחוכמת ההמוני, משהו שהוא אובייקטיבי במרכאות, משהו שנותן לנו את התפיסה הכי קרובה לניבוי של מה שהולך לקרות. וזה בעייתי. זה בעייתי מאוד, בגלל ששוב, זה לא המצב, ונורא חשוב שגם פה תהיה ביקורתיות. וחלק מהמטרה של המחקר, של הרעיון הזה, ושל עוד מקומות, זה באמת לקדם את ההבנה של הבעייתיות במקור, של המקור הזה.
אז מה באמת בדקת מבחינת, כאילו מה ניסית לבדוק?
אז בעצם המטרה שלי הייתה לבדוק כמה, ברמה הכי בסיסית, לבדוק כמה אנשים באמת תופסים את השווקי ניבוי כמקור אמין. ואז בעצם הצגנו להם מידע, הקצאה אקראית, היו שתי קבוצות, קבוצה אחת ראתה את המידע כאילו הוא מגיע מסקר, קבוצה שנייה ראתה את המידע כאילו הוא מגיע משוק ניבוי, מפולימרקט, ואז שאלנו את שתי הקבוצות כמה זה אמין מה שהם ראו. ואז בעצם עשינו השוואה, וזה אותו מידע. אז בעצם ההבדל היחיד זה היה רק מאיפה זה מגיע. ואז ראינו שהקבוצה באמת תפסה את מה שהגיע מפולימרקט כיותר אמין. עכשיו, זה מתחבר למחקרים יותר רחבים שיש לי על התפשטות של מידע ופייק ניוז וערך מעריכים אמינות של מידע ברשתות, ובעצם היה מעניין, או עניין אותי להסתכל על באמת התפקיד של פולימרקט בהקשר הזה.
אז מה באמת היתרון בפלטפורמה הזאת? אני שומעת רק חסרונות בגדול, וגם שאין לי יותר מדי סיכוי להרוויח שם כסף. אז באמת, מה טוב בזה?
אז טוב, אני אגיד כמה דברים. אני חושב שקודם כל חשוב להבין שיש לזה גם יתרונות. כלומר, אנחנו התחלנו את השיחה בלהגיד שהיו בחירות שבהן כן היה דיבוי נכון. ואני חושב שלא ירחק היום שיהיו כלים שינתחו ויגידו לא רק בהסתמך על כמה אנשים השקיעו, אלא גם בתזמון וגם בנפח של המסחר וגם כמה אנשים השקיעו, יהיו כלים שיעשו את זה בצורה יותר מתוחכמת, שיתנו לנו ניבויים יותר טובים. ואני חושב שנכון לעכשיו זה בעיקר משחק הזה, איזשהו כלי ראשוני שיש לנו, שאנחנו יכולים לחשוב איך הוא יתפתח, אבל אני מסכים שבתצורה הנוכחית שלו, זה משהו שקשה לסמוך עליו. אבל שוב אני אגיד, גם סקרים זה משהו שאנחנו לא תמיד יכולים לסמוך עליו. אז אני חושב שכשמדברים במחקר, אז בדרך כלל אנחנו רוצים לעשות, קוראים לזה טריינגולציה. אנחנו מסתכלים על כמה מקורות מידע בשביל לנסות לקבל תמונה יותר טובה. אז אם נניח אני אסתכל גם על גוגל טרנדס, וגם על סקרים שהם מזמינים, וגם על פולימרקט וגם על רעיונות שהיו, זה יכול לתת לי תמונה שהיא יותר טובה, אבל לבד פולימרקט זה באמת כלי שהוא לא מספיק טוב, אבל שוב גם כלים אחרים הם לא מושלמים, אז אני מסתכל על זה כחלק מתמונה רחבה שיכולה לעזור לי קצת לשפר את ההבנה שלי לגבי דברים.
אז אתה חושב שבעתיד אנחנו נראה נגיד במהדורות חדשות סקרים פוליטיים ושערי פולימרקט?
בארצות הברית זה כבר קורה. וואלה. כבר ראינו דבר כזה, ואני מאוד יופתע אם בבחירות הקרובות בישראל לא נראה את זה. שוב, בגלל שזה נותן לנו מידע זמין, אין לו עלות מבחינתי ככתב או כאורך מהדורת חדשות, ואני יודע שזה מעניין אנשים, אז אני, קשה לי לראות מצב שלא נראה את זה.
יש טענה מעניינת שראיתי ככה בשיטוטים באינטרנט, בקטע של עוד יתרון חיובי, ששוק חיזוי בעצם יכול להיות מעין תעודת ביטוח. זאת אומרת, אני יכולה לגדר כל מיני דברים, נגיד חקלאי שמאמר על הוריקן, כדי להגן על עצמו כלכלית. זאת אומרת, אם יהיה את ההוריקן, הוא יקבל את יקבל כסף, למרות שהוא ייפגע מזה, ואז בעצם להציל את עצמו כלכלית מהאירוע. מה דעתך על טענה כזו?
אז בגדול, זאת אחת הטענות המרכזיות של למה לאפשר את הכלים האלה. כלומר, כי הם בעצם נותנים לנו ניבוי, ואז אנחנו יכולים להשתמש בניבוי הזה. כלומר, קוראים לזה בהשקעות לגדר את הסיכונים שלנו. כלומר, אם אני, כמו שאת אמרת, אני חקלאי, ויש לי גידולים שאמורים להיות, עוד מעט התבואה צריכה להיות, ואני רוצה לבטח את עצמי מהסיכון שיהיה הוריקן, אז אני אומר, אני אשקיע כסף, אם יהיה הוריקן אז אני ארוויח מההשקעה שלי, ואז יפצה אותי על היבולים שיהרסו. ואפשר לחשוב על עוד דוגמאות שזה רלוונטי בהן. אז זאת חלק נקרא לזה מהרציונל הכלכלי, ללמה כלי כזה הוא חשוב, וזה חלק מהטיעון של מי שעומדים בראש קלשי ופולימרקט וכולי, ללמה בעצם הכלי הזה לא צריכה להיות עליו רגולציה, למה הוא כן בסדר. אז מה שאמרת בדיוק זה, זה בדיוק לנסות להסביר למה אנחנו כן צריכים כלים כאלה, מה החשיבות שלהם, לא סתם כי זה נחמד, ולמרות הבעייתיות שיש שם גם הימורים על אירועי ספורט, שזה משהו שבדרך כלל יש עליו רגולציה הרבה יותר קפדנית, אז הדגש הוא באמת על מה הערך הכלכלי, איך אפשר להיעזר בכלים כאלה.
אני ראיתי, ואני לא יודעת אם זה נכון, אבל שהיה איזה אירוע ב-WNBA, שהיה הימור בפולימרקט, של האם יזרקו למגרש דילדו או משהו כזה, ומישהו פשוט הלך וזרק, ואימר על זה כאילו זה $100,000.
אז תראה, אני חושב שזה הנבואה שמקשימה את עצמו. כלומר, הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות מצבים שבהם חושבים משהו ואז הוא קורה. ופה בעצם אנחנו מדברים על איך בעצם אפשר, אני לא מכיר את הסיפור הזה, אבל אני כן מכיר סיפור על מנכ"ל של חברה בשם Coinbase, שהוא היה הימור, האם הוא ברעיון מסוים עם המשקיעים יגיד איזה שהם מילים, ואז הוא התחיל את הרעיון ואמר ביטקוין, אתריון, בלוקצ'יין וכו', את כל המילים שבעצם אמרו עליהם הוא אמר על ההתחלה. אז אנחנו לגמרי יכולים לראות מצבים שבהם זה משפיע על המציאות, אבל פה זה יותר אנקדוטלי.
אבל הוא שם כסף או לא?
אז אני מניח, אני רוצה להניח שהוא שם שם כסף ורוויח את זה קצת רק בשביל האנקדוטה, אבל אני לא יודע. אבל אני חושב שיש מצבים הרבה יותר מורכבים, כלומר אנחנו יכולים לראות מצב ש אם יש הרבה מאוד כסף שמאמרים על משהו שיקרה, זה פתאום נותן לי תמריץ אולי גם לנסות לעשות את זה. וזה סוג של נבואה שיכולה לדחוף את עצמה. אגב, משם הגיע דיון מאוד מאוד ער בארצות הברית, סביב המלחמה באיראן. היו אימורים על האם נשיא איראן יוחלף. ככה הם קראו לזה בצורה מכובסת. כשברור מה הכוונה, זה היה לפני המלחמה. ואז היה דיון, האם זה בסדר לאמר על זה שמנהיג של מדינה אחרת יהרג. וזה, אם אנחנו לוקחים את זה ומדברים על הימורים במיליוני דולרים או אפילו יותר, חס וחלילה זה גם יכול לתת תמריץ לעשות דברים כאלה. כלומר, אם יש הימורים במיליוני דולרים על זה שמשהו יקרה ומישהו ימות, אפשר לחשוב בעולם דיסטופי, במקומות לא טובים, שזה גם יגרום לאנשים לעשות דברים כאלה. כלומר, לגמרי אפשר לחשוב גם על הבעייתיות בהיבט הזה.
זהו, יש בזה משהו קצת כמעט מצמרר, שאנשים יכולים להרוויח כסף מאירועים שהם קצת פחות מוסריים, אפשר לקרוא לזה. נגיד מלחמה באמת, חיסולים, קריסות פוליטיות, באמת כאילו שאנשים יכולים להרוויח מזה משהו. אתה חושב שיש גבול מוסרי למה שאפשר לסחור עליו במרכאות?
אני לגמרי חושב שיש גבול מוסרי ושצריך להיות גם גבול פרקטי במה מותר ומה אסור לאמר, חד משמעית. שוב, מה תהיה הרגולציה ומה יעשו, אני חושב שמשחקים כאלה כמו, אז לא נגיד האם מישהו ימות, אלא בוא נגיד האם הוא יוחלף, אני חושב שזה דברים שאנחנו נראה כל עוד לא תהיה רגולציה, ופה רק ביקורת ציבורית יכולה למנוע מזה לקרות. אבל לדעתי אין ספק שצריכים לקבוע איזשהו גבול, ושוב, אני אחזור למה שאמרתי קודם, שהרבה פעמים אנחנו רואים בטכנולוגיה חדשה שכל עוד אין רגולציה, אז עושים כל מיני דברים, ולאט לאט נוצרת רגולציה. פה פשוט, כמו שאמרנו קודם, אנחנו לא רואים רגולציה שהולכת לקרות בתקופה הקרובה בארצות הברית, בגלל זה כל כך מורכב הסיפור הזה.
אתה חוקר גם מלחמות נרטיב בוויקיפדיה. מה לדעתך משותף בין לערוך ערכים בוויקיפדיה לפי מה שנראה לי, לבין ניסיון להזיז את השוק חיזוי נגיד?
אז אני חושב שאני אסתכל על זה משתי זוויות. אני חושב שזווית אחת זה באמת המקום של אני בשאיפה יכול להשפיע על הנרטיב, על איך אנשים תופסים את המציאות, את העובדות. אם אני משנה ערך בוויקיפדיה, אז חלק מהמטרה שלי זה גם מה אנשים יתפסו, או מה יתפס כידע נכון בהקשר הזה. וגם אם אני משפיע על מה שקורה בשוק ניבוי, במידה מסוימת אני משפיע על מה אנשים יתפסו, כי מה סביר יותר שיקרה. אז יש לי פה איזושהי יכולת להשפיע על התפיסה של המציאות בשני המצבים האלה. ואם ניקח את זה רמה אחת למעלה, אז גם ויקיפדיה וגם שווקי ניבוי זה מקורות נתונים מאוד טובים ל-AI. כמה זמן אנחנו ברעיון? ועוד לא אמרנו AI. אז הגיע הזמן.
יאללה.
אז בעצם AI במקרה של ויקיפדיה הוא מאוד מסתמך על ויקיפדיה. זה מקור פתוח שאפשר לקחת ממנו נתונים. זה מקור שהוא נחשב לאמן, ובגלל זה זה מקור מאוד מאוד משמעותי. ואז אם נניח לא מופיע שם שחמאס הוא ארגון טרור, וזה מה שה-AI לומד, זה בעייתי. זה בעייתי לנו כישראלים, אבל זה גם בעייתי מבחינה יותר רחבה של זה מקבע את המצב, כי אז אנשים רואים שהערך בוויקיפדיה אמר את זה, ה-AI שואב את זה, ואז כשאנשים נעזרים ב-AI, זה בעצם מהדהד את מה שהיה בוויקיפדיה, וגם במקרה של שווקי ניבוי, זה נורא אטרקטיבי ל-AI להשתמש בנתונים האלה, כי זה לא רק שמזמינים, גם יש לי אחוזים. זה נותן לי מה יקרה או לא יקרה, וזה משהו שהוא, שוב, מאוד אטרקטיבי ל-AI ללמוד ממנו. כי אז אם שואלים אותי, שואלים AI מה יקרה או לא יקרה, זה יכול להתבסס גם על זה. ושוב, זה חוזר לאותה מורכבות שאמרנו קודם, זה בעצם מהדהד את מה שהיה בשווקי הניבוי, וזה יכול להעצים את זה עוד יותר, כי גם כשמשתמשים ב-AI, ואז אני כותב משהו על סמך מה שראיתי ב-AI, אני מהדהד את התוכן הזה.
זהו, זה קצת כמו כדור שלג מתגלגל, שזה מחזק את זה, מחזק את זה, מחזק את זה, אז איך אפשר לשבור את המעגל הזה?
אז זה באמת נורא מורכב. אני חושב שחלק ממה שאפשר לנסות לעשות זה לנתח את מה שקורה במחאות מאחורי הקלעים. כלומר, אם אני אקח לדוגמה את ויקיפדיה, אז אם אני מסתכל על ערך בויקיפדיה שהוא מאוד מוטה כי אנשים מצד פוליטי מסוים השפיעו על הערך שלו, אני יכול לנסות להשפיע על עד כמה AI יתפוס את זה כאמין. זה יותר מורכב, אבל זה לגמרי ניתוח שאפשר לעשות. אגב, זה גם משהו שעשיתי מחקרים על אמינות של תכנים בוויקיפדיה. ואותו דבר גם בשווקי ניבוי. אני יכול להגיד, אני אתייחס לדברים, אם אני אראה שיותר אנשים השקיעו, שאין השקעות גדולות שמגיעות מבן אדם מסוים, שמעל רף מסוים של השקעות. כלומר, אני יכול לנסות לחשוב איך לשפר את זה, אבל כן, זה מאוד מאוד מורכב. אני חושב שווקי ניבוי בהיבט הזה, אפשר לראות לאורך זמן אם הניבויים לא יהיו נכונים, שבעצם זה פחות יתפס כמקור אמין. ויקיפדיה בהקשר הזה זה באמת מאוד מאוד מורכב.
אז לפי המחקר שלך, עד כמה באמת ויקיפדיה זה מקור אמין?
אז מה שאנחנו הסתכלנו שם זה היה טיפה שונה. כלומר, מה שבדקנו שם זה כמה העובדה שיש יותר אנשים שהם יותר מגוונים מבחינת תחומי הידע שלהם, שתורמים לערך מסוים, כמה זה משפר את הערך. כלומר, לא כמה הוא נתפס כאמין, אלא כמה הוא באמת יותר טוב. ואז ראינו שככל שהערך יותר, אנשים יותר מגוונים, אנשים שבאים מכל מיני עולמות תוכן, כלומר, ניקח את הדוגמה, אם נניח עשינו בזמנו על אסון טבע שהיה ביפן, אז אם מי שכותב על זה, וזה פגע בקור גרעיני, אז אם מי שכותב על זה הוא גם אנשים שמתעסקים ומבינים באסונות טבע, וגם אנשים שמבינים ביפן, וגם אנשים שמבינים בקורים גרעיניים, כלומר, ככל שיש יותר אנשים מיותר עולמות תוכן, אז הערך יותר טוב.
רק הבעיה זה שאם באים אנשים שבאים להטריל, ואז מתחיל לכתוב כל מיני שטויות.
אבל זה פותח בעצם מה שאתה מסתכל, מה שהסתכלנו במחקר, כי בדרך כלל מה שקורה זה כשאנשים באים להטריל, אז הקהילה של אנשים שכותבים בוויקיפדיה, אם זה שינוי חסר אחר, אז הם מוחקים את השינוי הזה. בדרך כלל בשביל שהשינוי שלך יתקבל, אתה צריך להיות מספיק מחובר לקהילה, והתוכן שלך אמור להיות מספיק משמעותי בשביל שיכניסו אותו. אבל זה כן בעייתי, כי אם אנשים באים עם אג'נדה מסוימת והם עובדים שם לאורך זמן מתוך מטרה לשנות את האופי של התכנים, זה לגמרי יכול להשפיע על התוכן שם, כן? אבל הרעיון הוא, אני חושב שכאיזושהי נקודת מוצא, אם אני מוצא ערכים שגם ימנים וגם שמאלנים כתבו ביחד, אז אני יכול להניח שזה יהיה ערך שהוא יהיה יותר איכותי, כי הם הצליחו להגיע לאיזושהי הסכמה. זה מאוד נדיר, אבל באופן כללי זה מאוד נדיר באינטרנט, שאנחנו מוצאים שיחות של אנשים משתי מחנות שונים, וחלק גדול מהמחקר שלה היה לנסות להבין, או לנסות להראות את הערך של זה, כמה זה חשוב שיהיה את החיבור הזה בין המחנות, לא רק בגלל שזה בריא לדמוקרטיה, אלא גם בגלל שזה גורם או מייצר תוכן יותר איכותי.
זה קורה אבל בפועל, החיבורים האלה?
אז זה קורה, פחות, אבל זה לגמרי קורה, זה קורה יותר בערכים שהם נקרא לזה פחות בעייתיים. כלומר, אנחנו יכולים לראות אנשים שכותבים על בית כנסת מסוים, או על אוכל מסוים, ואז כן יש את המקום הזה, אבל זה גם קורה כשיש אנשים שבאים לכתוב ולערוך, כי הם באמת, זה מה שהם רוצים לעשות, זה מעניין אותם, הם נהנים מזה. ואז הם לא באים לשם בשביל לקדם אג'נדה, הם באמת באים בשביל לקדם תוכן, ואז גם עושים איזה שהן שיחות, אבל זה קורה פחות היום ממה שזה היה קורה פעם, בגלל שבכל החברה אנחנו יותר מקוטבים. אז גם בוויקיפדיה זה קורה, אבל זה לא נעלם. זה עדיין קיים גם בוויקיפדיה.
זהו, כי אני חושבת שיש הבדל מאוד גדול אם אני רוצה לערוך ערך שהוא מברשת שיניים, לעומת ישראל.
כן, כן, כן. ישראל זה הדבר הבעייתי לגמרי. זה נורא מורכב. ג'ימי ווילס, מי שהקים את ויקיפדיה, אז הוא בעצם פרסם ספר על איך בכלל מייצרים תוכן שהקהל יעד שלו הוא כל כך מקוטב, כלומר, נקודת מוצא, איך בכלל אפשר להתחיל לעבוד על זה. ויש כל מיני אסטרטגיות לאיך עושים את זה, מנסים להציג את כל מיני דעות, לא לוקחים עמדה, מציגים נתונים, אבל זה נורא מורכב. זה נורא נורא מורכב, בטח בערכים כמו ישראל.
זהו, עד כמה אפשר לא להציג דעה, כאילו זה עניין של טרמינולוגיה, תמיד אני רואה לא יודעת, דברים שמפרסמים ברויטרס ודברים כאלה של ממש איך מדווחים את האירועים, אז יש ממש חשיבות באיזה מילים משתמשים.
כן, זה כמה רבדים של מורכבות, כי קודם כל גם איזה מקור נתונים או מקור מידע או מקור אמין, כלומר אם אני בא עם איזושהי אג'נדה ובשיח אני אומר ש סתם לצורך העניין דובר צהל הוא לא אובייקטיבי, ואני אומר שאי אפשר לסמוך על הנתונים שמגיעים ממנו, אז כבר אני שומט את הקרקע בפני סוג מסוים של סיפורים ונתונים. ואם אני אומר שמשרד הבריאות בעזה הוא נקור אמין, אז זאת כבר נקודת פתיחה שמתה את הערך. ואז גם אם אני מחליט איפה, מה יופיע בערך, ובאמת היה כמה סיפורים על זה בוויקיפדיה, איפה יופיע חמאס, סליחה, איפה יופיע אם חמאס ארגון טרור או לא, וכו'. כלומר, באמת זה בירוקרטיה שלמה איך עושים את זה. זה נורא מורכב, נורא נורא מורכב.
אז באמת אולי ככה לסיכום, מה לדעתך יהיה לנו כאן בשנים הקרובות, בהקשרי שווקי חיזוי וכל הדברים האלה, והאם אתה בעצמך היית סומך על פולימרקט כדי לקבל החלטות?
אני חושב שאפשר להגיד, אם ננסה לסיים בצורה אופטימית, זה שיהיה לנו מאוד מעניין. יהיה לנו מאוד מאוד מעניין, כבר מעניין, יהיה לנו מאוד מאוד מעניין.
את הבעיה עם השנים האחרונות, הכל נורא מעניין.
נכון, יש כללה סינית, שיהיה לך חיים מעניינים.
כן.
אז כן, אז יהיה מאוד מעניין, ואני חושב שעד לפני שנתיים, שלוש, לא ידענו כלום על שווקי ניבוי, וזה נכנס, וזה כל כך משמעותי, ובוא נגיד גם עוד משהו, בגלל שאנחנו רואים שבארצות הברית כנראה לא תהיה רגולציה, זה בתקופה הקרובה, אז יהיו לוביסטים, וזה ישפיע על ההתנהלות הפוליטית בארצות הברית, ואז עוד יותר קשה יהיה לעשות איזה רגולציה, אז סביר מאוד להניח שאנחנו נראה את שווקי הניבוי כאן בעתיד. אני מניח שתהיה רגולציה בסופו של דבר. קשה לראות מצב שבטווח הארוך לא תהיה על זה רגולציה, אבל בתקופה הקרובה באמת צריך מאוד מאוד להיזהר. וכשאני מסתכל על שווקי ניבוי, אז אני בדרך כלל מסתכל על נושאים מסוימים. כלומר, אני לא אסתכל על משהו כמו מתי תהיה התקפה באיראן. זה נראה לי יותר מדי אקראי. ויש פה כל מיני שחקנים וכל מיני אימורים שאני לא יודע כמה זה נכון. אז אני חושב שאני מסתכל על דברים כמו למשל על אירועי ספורט קצת לפני, אז סתם אני מסתכל, או על אירועי תרבות, ואני מסתכל וזה נותן לי איזשהו סנטימנט או איזושהי תחושה למה אנשים חושבים, או מה אנשים חושבים שאנשים חושבים. וזה מעניין מבחינתי להסתכל על זה. אני אגיד בשני משפטים, יש מושג שנקרא כלכלת תשומת לב. כלכלת תשומת לב אומר שאם אני יודע לתפוס את תשומת לב של אנשים, אני יכול לעשות מזה כסף. אינפלואנסרס. ואני חושב ששווקי ניבוי יכולים לעזור לנו לראות למה אנשים שמים לב. כי אם אנשים משקיעים על משהו, משקיעים במשהו, ושוב, בהנחה שלא היו שם שחקנים שהשפיעו, אז זה מעניין אותי, כי אז אני יכול לראות מה יכול להיות שמושך את תשומת לב של אנשים. אז זה משהו שמעניין אותי להסתכל עליו.
אז על מה לפתוח הימור בפולימרקט?
שאלה טובה, אני כל כך גרוע בהימורים, שאלו כבר כמה פעמים, כל כך גרוע בהימורים, שאם אני אתן הצעה, זה בדיוק ההפך מזה לעשות.
נו, אז תיתן לנו הצעה ואז נעשה הפוך.
אני אומר, אפשר לעשות האם יש שלום בישראל בשנתיים הקרובות.
וואה.
כן.
טוב, בסדר גמור, אתם שמעתם את זה כאן, אני מפותחת הימור בפולימרקט ונראה לאן הרוח נושבת. תודה רבה רבה, צחי, באמת סופר מעניין ומחכה לראות לאן זה יתפתח בשנים הקרובות. ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו, אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שימשך שבוע מעולה. תודה רבה.
תודה רבה.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם אראל טננבאום.